שם רחם. שיעור מוצאי שבת קודש, פורשת תרומה, התשעה בשקד. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו רבי עמוס בודה בן סעדיה, שזכה לקיים את הפסוק באורים, על כן באורים כבודו אדוני. השרה פה את המורה לבית הכנסת, זה עוד והדר, גם לבית הכנסת בכלל, גם לקריאת ספר תורה בפרט, זה בדיוק על השאור, על הספר תורה. ממש מאיר עיניים, אף אחד לא יתאי בקריאה, זה מודע. וגם עכשיו חודש אדר, ליהודים אירו ושמחה. אז אומרים, אירו זה תורה. שואלים למה לא כתוב, שיהיה כתוב תורה. תשובה שהחבר הבינו שהתורה זה אורה. והרגישו את האורה. הרגישו שזה אורה. שהבינו שזה כל העולם הולך בחושך. יש תורה שמאירה את הדרך שאדם יכול ללכת לבטח דרכו. שמלכו יסיע מעשר אותנו ומלא כל מי שלא יבואו לבחם לטוב. אמן, כן יהיה רוצה. ברוך תום, ברוך אלומה ואומר. נעשה רצונו כמו שאומר. וברו זה על זה ואומר, ברוך שאומר ויעלם ברוך. זה בית האחרון אותיו. לבדתי הרבה איך לפרש את הבית הזה. מה הכוונה? ברוך תום, קודם ברוך הוא. נקרא בהרבה מקומות, פרקי החלות, אנחנו אומרים בהשמורות, כזה יש למעלה, מלך תום. דהיינו מלך שלם, מושלם, יעדיו יש תום שלים. ברו עולמו ואומר, מה אמר? לעשות רצונו כמו שאומר, וברו זה על זה ואומר, ברו שאומר. חרוז נחמד, אבל מה כתוב פה בעצם? אם היינו אומרים, בעשרון מאמרות נברו עולם, ברוך תום ברו עולמו ואומר, שהעולם... לא יצר אותו בכפה, אלא באמירה שלו, זה לא מובן הקשר להמשך. מסתבר, יותר מסתבר, שהוא מתכוון, זה מתקשר להמשך. ברוך תום, ברוך עולמה, הוא אמר לעשות רצונו. הוא אמר, קודם ברוך הוא ציווה אותנו, לעשות רצונו, אבל לא סתם, כמו שהוא אומר. לעשות רצונו, כמו שהוא אומר. לפעמים עושים מה שמקבלים הוראה לעשות, אבל לא בצורה מושלמת. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בצורה מדויקת ושלמות. בכל אופן זה הרמב"ם כותב, שאדם עושה מצווה שלמה יש לו זכות לעולם הבא. על זה כתוב, הקדוש ברוך הוא רצה לרבי חנן רבן עקשיא להרבות תורה ומצוות, שאולי יזכו במצווה אחת בשלמות, כי זה מזכה את האדם לחיי העולם הבא. מעריץ בעת חיים מסביר, כנראה הכוונה לעשות רצונו כמו שאמר, זה במילים אחרות לעשות רצונו כרצונו. ככה בהובא לציון דף עין עמוד א', מעריץ מסביר, מה זה לעשות רצונו כרצונו? ופה כמה פירושים, בכמה אופנים. למשל, אדם לומד תורה, שלמד תורה לשמה. גם טוב, אפילו לשנה לך, אבל מה כבר ברוך רוצה? שתימא תורה לשמה. זה רצונו, אבל כרצונו, רצונו שתימא תורה לשמה. טוב, למד לא לשמה, זה גם לא, זה לא מופקע. או שלא מקיים את המצווה בדקדוק הפרטים, קורא קריאת שמע, לא בזמן, מגביע לעולם, ולא מנענע אותו, או מנענע אותו, לא במקומות שחכמים אמרו, וכולי, מפרש כמה וכמה אופנים, שלהראות את השלמות של המצווה. זה מה שאומר כנראה פה הפייטן. לעשות רצונו כמו שאומר, לעשות את המצווה כמו שהקדוש ברוך הוא אמר אותה בקדמותה. אבל יותר קשה לי הסיום. וגורו זה על זה הוא אמר ברוך שאומר. מה זה וגורו זה על זה הוא אמר ברוך שאומר? מי אמר? איפה כזה וגורו זה? המלאכים. המלאכים אומרים את הגודש גודש. וגורו זה על זה הוא אמר גודש גודש. המלאכים מקבלים רשות זה מזה. דהיינו, לא כל אחד פותח בלי הסכמה של האחרים, כולם כאחד, כל מזמינים אחד את השני, וכולם בבת אחת אומרים גודש, משבחים בבת אחת, אין אחד מקדים את חברו. מה זה שיחבור לברוך שאומר? דבר המהלכי המהלכים אומרים ברוך שאומר. לא, בינתיים לא מצאתי. איך אולי אפשר להבין ככה, אבל תולעת יעקב, ביעקב גבאי המקובל הקדמון, שמביאים אותו הרבה מעריץ, מעריו וכו'. بروش عما عرايدي بارزارو وكي شباح ذات جنهو انشي كانت هذا جلالا عربي بيتكوش النفلا من الشمائن לכן קודם בסבר יכולת. בנושא שלנו יש יותר, אבל כבר בעצם ידוע, כבר אמרתי ודן בזה. ובעצם ההסבר הכי פשוט שתמיד העיקר הוא לא פחות, אם מוסיפים לא נורא. יש פה פוסט, ולכן קודם בסבר יכולת. והסימון ראשו כאדם פוסט. ככה קיבלו איש מפי איש, קיבלו אנשי הגבולו ששבח זה צריך לאומרו מעומד. לא רק זה בכיבה. בצד הדין על פי אין בצד הדין להגיד את זה ברור שם את רומד לדעת שצריך לומר אותו בעמידה אבל מאז זה נהגו על פי תולעת יעקב על פי הריב עומדים מקובל של עמוד בזמן מארץ עוד לא כל כך היה מנהג הזה מפורסם אבל לאט לאט עכשיו התקבל אני חושב כבר אין מי שיושב בברור שם לרמוס שהוא כנגד הסורוה העליונה וזהו דחדים סירופים עומדים ממעלה ולכן בכל ארץ אשכנז ועושה רפא אז אומרים שבח אלה ברוך שאומר בעמידה כאילו כשאם הוא מדגיש את זה אז משמע שהארצות האחרות עוד לא היום קובל לעמוד ושם באשכנז וצרפה אז הם אומרים את זה בעמידה כך גיבלו מן החסידים הראשונים האנשי מעשה שהיו אומרים אותו בעמידה וגיבלנו כי הקלו לו מזמרת לבני המלך על המשיר זה עם שיעור שלו בזושבחות כן שקורב למען זה מלכו חובב ולא ידם הקלה הכלולה, השכינה מזמרת את זה לפני הקדוש ברוך הוא. אז לא קשור למלאכים. וגורו זה על זה הוא אומר. כשפה להבין, מה התכוון המחבר, רבי שלמה בני עגוף, מה המילים האלה, מה הוא רוצה להגיד? עלה בדעתי רעיון, אולי יש פה בעצם חידוש גדול, אבל זה כבר חידוש להלכה. יש נדון בפוסקים, באמירת ברוך שאומר שאם אתה מסיים ביחד עם השליח ציבור ולענות אמן או לא מה השאלה? הרי ברוך שאומר זה ברכה על הזמירות כמו שהבחר בעם הישראל באהבו לא עונים אמן למה? כי זה ברכה על גדי השמע הרי יוסר אמרות אנחנו עונים אבל בסמוך הבחר בעם הישראל באהבו לא עונים אמן למה? כי זה ברכה על גדי השמע אז אם כן, האם לענות אמן או לא לענות אמן? בשולחן ערוך מובא, והמהר"ס מביא את זה בעץ חיים, אם סיים, דף ט"ז בעץ חיים, שולחן ערוך בסימן נ"א, אם סיים ברוך שאומר קודם שיסיים החזון, ענה אחרו אמן. אם סיימת לפניו, אז א', פה רואים שצריך להגיד את זה ביחד עם שתי הסיבות. לא לסמוך על שמיעה, זה לא חובה, אפילו ברכות קריאת שמע אין חובה לומר ביחד מעיקר הדין, תקנת הזר, שומעים ומכוונים ויוצאים את זה חובה. אבל בדורות האחרונים כבר נחלשו הדעות של האנשים, ואם תסמוך על שמיעה, אז אתה חס ושלום אדם מסיח דעת, נגיד ברכת המזון, בדורות שעברו כי היו שומעים, ככה זה הלכה, אבל לפי המציאות רואים שאנשים, בפרט אנשים פשוטים, אז אפילו ידברו, עלולים לדבר באמצע כדי שמע, איזה מישהו עשה משהו, או ששיחים דעת, אז אפילו גם מדקדקים. אנחנו לא לקוחות כמו הדורות הראשונים שהיו מרוכזים ולשמוע, לצאת דחבה. אפילו במוסף ראש השנה היו יוצאים לדחבה בשמיעה. הדורות האחרונים כבר זה לא נהוג, אלא כל אחד אומר בעצמו. אז גם פה בברוך שאמר, השתבח, אז כשאדם שומע הוא עלול להסיח דעת אם הוא אומר בעצמו טוב, סוף סוף אמרת אבל אם אתה שומע ואתה לא מכוון והפסדת איזה עניין אז אם כן לא יוצא את זה חובה אז בכל אופן מבחינת עכשיו הדינים אסור לענות אמן ביחד כשמישהו, אם אתה מברך שני אנשים ברכו ביחד שהכל יהיה בבורה גמרתי, אני לא יכול לענות אמן על עצמי מי שעונה אמן על עצמו הרי זה מגונה עכשיו, אבל גם מישהו אחר ברך מה? יש פה בעיה בכלל אחרת, יש פה בעיה של הפסקה. אם אני אענה אמן, אני אברך, נגיד, יצא שניים ברכות, שיעקב נראה בדברה. אז גם אם אני אענה אמן, טוב, אז אולי זה מעניין, אבל הוא ברך ברך על יועס, או ברך על רעם, או ברכה אחרת. אז הדוגמה הזאת לא טובה, כי יש פה שאלה של הפסק. אבל אני אענה שמישהו ברך, אחד ברך שכוחה מול העולם, ואחד ברך עושה בראשית. אז אם אתה תענה אמן, אם סיימת מבט אחת, אז אם אני כשאני עונה אמן, אבל אני לא עונה אמר את מי, אני עונה על הברכה שלו. אז יש כאלה, אבל מגן אברהם דן בזה, אולי מי אמר שזה עונה רע, עונה על ברכתו. אבל מסקנת הפוסקים, שלא, כיוון, אפילו שזה בעצם, אתה יכול להגיד, לא, אני לא עונה אמן על את מי, אני עונה על ברכה אחרת. לא, אל תענה. כמו שזה מתפרש, אתה עונה על את מי, זה יכול להתפרש ככה. אז זה השולחן הלוך בעצם פה. אם סיים ברוך שהוא אומר, גדם שיסיים החזון, עונה אחר אומן, רק באופן זה. אבל אם אתה סיימת איתו ביחד, לא. אבל אם מסיים עם השאלי הסבור בעונה אומן, אבל עולה כבר אומן אחר וכתוב, זה מגונה הרי, אחרוני. בית יוסף דן בזה, וכאילו הוא שואל, בעצם השאלה פה, מה זה אם סיים? הפוך, אתה צריך להגיד שלחתר ככה תעשה. למה זה אם סיים? מה למה זה? אם קרה... וכאורה צריך להגיד, ככה צריך לעשות. תאמר, ותשתדל להקדים שלוש תיבות, לפחות, שלוש, או לפחות שתי תיבות, אבל הכי טוב שלוש תיבות, שלא יהיה תוך כדי דיבור, כדי שלא ייראה שאתה עונה אמר לדמך, וזה מה שצריך לעשות לך תדע. למה, 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 למה זה כתוב בלשון, אם סיים? בית יוסף אומר, אין הלכה כזאת. אין חובה כזאת. הראש ככה כתוב שהיה נוהג בברכות קריאת שמע. היה נוהג ככה, בתורת הידור, אומרה, כדי לזכות באמן, אבל אין הלכה שאתה צריך לעשות את זה. לכן כתוב את זה רק בלשון, אם סיים. זה מביא בית יוסף, אם סיים, המקור שזה בתור, אז הוא כותב זה, למד את זה מדברי הראש, כשהיה מגיע לסוף לך מגרף ימה, היה ממהר לענות המחר לך את החזן, למה הוא לא כתב, תמהר לסיים כדי לענות המן? ושאתה לא כאמר הראש החיוב, אדם שיהיה מהר או כדי שיהיה ענות המן, שהוא לא נוהג כוח. אבל אפשר, אין על, לא, לא מצאני. אבל שואל כל הדבר הרשות יודע, אם ירצה למהר לזה, אם לא ירצה למהר לא ימהר. טוב, זה מובן שאין חובה, אבל המדקדקים ככה נוהגים, ורצו לעשות ככה. עכשיו הוא אומר, אבל איש הרי כאלה שאומרים, אחרי ברכת הבוחר לעמו ישראל באהבה, לא להפסיק, כמו שאנחנו נוהגים. אז אם כן, אז עכשיו, אז אם כן גם פה. טוב, גם אם סיימתי לבני השליח ציבור. טוב, אז אני עניתי, ואנחנו לא בתשבוחת, טוב. הספקתי, והוא היה לפחות הפרש של שלוש תיבות עד שיש לי הציבור אמר. אני שומע אותו, מה אני עכשיו עונה אמן? זה הפסק, עוד אתה חלק מזמור לפרדו, זה הברכה על הגמירות. באמת היא ככה חשוב לאלפים אומר, אל תתחיל מזמור לפרדו, תתחיל ותענה אמן, כדי שלא, כדי שתחיל את הגמירות. אבל זה חומרה, זה... אז הוא אומר לבית יוסף, לא. אם סיים קודם מהחזון אינו כן, הייתי אומר ככה, אומר לא, אפשר דעך או שענה, לפה סוגי זה זמרו נהנה הוא, הוא אמן שבח הוא, אין זמרו, הוא לא הווה אפילו, הוא לא יש הבדל. לפה סוגי זה זמרו, אם אתה עונה אומר על שליח ציבור, עניית אומן זה לא הפסק, למה? כי זה גם שבח לקבל ברוך הוא, אז אין פה סוגי זה זמרו. מה שאין כן, בהר פעם הישראל בבו שאתה עונה אומן, זה לא קשור אחד לשני, אז שמה שאנחנו אומרים שזה נחשב הפסק. אבל פה, מותר לעמוד. וממילא גם צריך לעמוד. כן. והרבי שלמה בני עגב ואומר, תשמע, אנחנו נוהגים, איך נוהגים? ברוך שהוא אמר, אצלנו לא אומרים כל הכל ביחד. אפשר להגיד, להגיד ביחד ברוך שהוא אמר, נכון? אלא מה, שליח ציבור אומר, והכה אומר, אז הוא אומר, הגורו זה, תתחיל וציין ביחד. ביחד עם החזן. למה? כי אם תגיד לי טוב, תקדים לפניו, אז אם כן אתה נכנס לשאלה שאתה אוהב מפסיק בין ברוך שהוא אמר לבין הזמירה. לכן, כמו לגבי גודש גודש, שהמלאכים אומרים, ואנחנו עושים כמו שהם, שהם משבחים את הקדוש ברוך הוא בבת אחת, לא זה מקדים וזה מאחר, גם פה אל תקדים ואל תאחר. זה שבח כל כך גדול, ועד הסוף אומר, ברוך אתה השם, מה אנחנו לא בתושבוע? תגיד ביחד, כמו גדרה שהמלאכים נוהגים. כדי לא להיכנס לשאלה הזאת, שאתה מפסיק, וכמו שהחסל דעלפים אומר, שמי שיצא לו ככה, שיאמר ממנו לתדה. אם זה הוא התכוון, זה חידוש גדול מאוד, וגם למעשה לא ראינו נוהגים ככה, אבל יכול להיות שהוא, שככה הייתה דעת זאת.
למה אפשר להגיד שהוא רוצה שיגידו ביחד, לא התייחס עכשיו דווקא לסוף,
אבל למה, איפה מצאנו? אז מה הטעם הזה?
חשוב,
זה
השבור שאמר הוא שבע חשוב, אז כדי להגיד אותו ביחד.
מה, כל הציבור ביחד?
כן.
אז עוד
לא, לא כל זה, כאילו ביחד עם השליח ציבור.
מה העניין להגיד מילה, להגיד זה, ברוך שאמר, להגיד איתו, ברוך שאמר. גודש, גודש, זה כשאומרים בכל רם, אז הכבוד הוא, ואז אם אחד מקדים ואחד מהר, אז כשלא אומרים במקהלה, אז זה לא מקובד, לא מסודר. אבל כשאומרים בלחש, זה לא מורגש. אחד אומר בכל רם, כולם אומרים כל אחד לעצמו. אתה הקדמת לפניו, אחרת, זה לא, אין לזה חוסר כבוד, או הפוך, שזה יותר מכובד באמירה הזאת, כי זה לא מורגש. כן, זה צריך עיון, איך פה הפירוש. זה מה שיכלתי להגיד פירוש אחי, שאולי שייתכן. ובכל אופן, מה שצריכים לדעת, דבר חשוב, שלא מפורסם, הרי כמו שאמרנו בברכות צריך להגיד ביחד עם שליח ציבור, כדי אם אדם רוצה לזכות בברכה, ובפרט דברים שהם חובה, נגיד ברוך שאמר וישתבח, זה לא ממש חובה, אבל מי שרוצה שיחשב לא יסמוך בשמיעה על שליח ציבור. אבל רפואני למשל זה לא חובה להגיד, ככה אפשר להבין ממילא מה שמעריץ מדבר. מעריץ מסביר למה תקנו רפואני לפני ישתבח, לקבוע בלב ההמון את האמונה בגאולה, ענייני הגאולה המתידה, אין רפואה כגבורת הגאולה וכו' וכו'. ומה מסיים? בסוף, לישו עד החג וביתי אדוני. אז אומר מעריץ, שמה העניין פה? שמביא את הזוהר הקדוש פרשת בראשית דף ד', שמי שלא מצפה להקדוש ברוך הוא, אין לו חלק העולם הבא. דהיינו, ברמב"ם כתוב משהו דומה, ברמב"ם ספר מלכות מלכים. שמי שלא מצפה לביאת המשיח, כתוב אם יתמהמה חכה לו. רמה אומר שהוא כופר בדברי התורה. יש עניין שצריך לצפות למשיח. הרמה אומר לא מגדיר מתי. בזוהר כתוב כל יום. אז אומר מעריץ, יש הזדמנות לקיים את זה, כשאומרים לי ישועה לך גביתי אדוני. כן, יש עוד מקומות בתפילה. מחכים אנו לא. וכמה מקומות שמדברים על זה, אז לכוון את הציפייה לגאולה, כמו שאדם, להרגיש שאדם מחכה, לא סתם אמירה בעלמה. אז אומר מעריץ על זה, על כן נוכן שהסיבור ילחשו זה הפסוק המשליח ציבור. כדי מה שטרפואני לא אמרו ביחד עם שליח ציבור, אבל את הפסוק הזה ללחוש אותו כדי לעורר הכוונה. אולי הוא התכוון להגיד שזה יקסילו קצת להגביה את הכל, לא יודע, אז אולי זה לא יהיה ממילא רע ששתקו בכלל. אבל בכל אופן, הוא אומר כאילו את זה, יש עניין במילים האלה, כן? הוא אומר, והמשכיל יבין. לא יודע מה, שתי המילים האחרונות, מה הוא, איזה עניין פה להשכיל ולהבין. בכל אופן, הדבר הזה, כמו שמעריץ כתב את זה רק במזורה בתרא, במזורה הראשונה זה לא נמצא, הדבר הזה לא ידוע, לא מפורסם. לכן צריך לעורר את הציבור, מי שאומר שגם יגיד את זה בניגון בכל רם, אז ככה את הפסוק הזה באופן מיוחד ישוע לך גבירי אדוני, ועל ידי זה תשומת לב וגם מזכיר גם לעצמו וגם לאחרים שאכן לצפות לישועת השם, ולקיים את זה בכל יום ויום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא לכינו ברוך השם. לסיים את הפיוט הזה, 22 בתים, כל פעם בית המחבר, ובלי שלמה בני עדוב רוסבי, אבא מורי סיפר לי שהייתה שמועה שבא שדר מארץ ישראל בתימן, והוא אמר מצאתי בתימן שני חכמים, הוא ועוד מישהו, השני לא אמרו את זה, שם מקום מישהו, כן, אנשים משכמם ומעלה. שניים מצאתי בתימן, לא יודע, מסתם הזה, שהיו שבעים שלוחים, ולא זכינו לראות מהתורה שלו רק מעט, או שזה נשכח, או שנאבד, השם ברוך הוא יזכנו. בכל אופן, אני קראתי על שמו את הבן שלי, הרב שלמה, מירושלים, קראתי על שמו. זה באפטור, אבל אני נתן חכמו לשלמה. אולי יש לו ניצוץ ממני. אני אומר שם הניצוץ הזה צריך להוסיף, של הבת, תעלה ותגזל. הרב משה על שם משה רבנו, נולד בפורשת יתרה. חסר על הדברה. ישראל זה על שם הדוד שלי, ארץ ישראל. שאול ונסים זה על שם חמי ואבו מורי. דוד וקדון זה על שם, הוא נולד מוצא תשעה באב. תשעה באב זה משיח בן דוד. על שם רבי דוד רצבי, ארץ רץ. טוב, זכותם תוכן עולנו בעזר השם. יש שורשים, ככה יהיו הענפים והפירות, בעזר השם. כן, יהיו. מי שנכנס לדבר מרבים בשמחה. יש דבר מעניין או מוזר בכמה קהילות שאוכלים פורים בשר של תרנגול הודו. הרמב"ם כותב שלקבוע את הסעודה על שפת ובשר. אתם עושים תרנגול הודו. למה הודו? יחשבירו שהיה מלך מהודו ועפקוש. מהודו ועפקוש. ובמסכת מגילת י"ב כתוב, יש מחלוקת אם היה טיפש או חכם. אז יחשבירו, טיפש היה או פיקח היה. אז אמרו שתרנגול הודו הוא טיפש. לא יודע למה, על סמך מה קבעו את זה. מי שמגדל תרנגול הודו אולי ידע, יסביר לנו למה תרנגול הודו טיפש. אבל ככה מובא, ככה ראיתי. זה מעניין המנהג הזה של כמה חסידים, אני רואה מה שאני רואה זה בעיקר אצל בלזה, אבל כנראה הם הפסיקו עם זה, אבל מעניין שזה גם במרוקו. יש לפעמים דברים אצל במרוקו ואצל אשכנזים, זה דברים דומים. כנראה היו הקשרים. זה מובא לגיליון פנינים, עכשיו החדש שיצא לאור. גיליון עין ח', שנה יוד, תשעה. מביא פה מכמה ספרים בבלזה, עשו איזה ספר רשומים בשמך, קדושתו של אהרון, בקודש פנימה. מביא כמה ספרים שהם זה, אבל מעניין שהוא כשהוא בא אדמור לארץ ישראל הוא הפסיק עם זה. למה הוא הפסיק עם זה? הוא אומר שתי סיבות. הוא אומר אין לזה טעם של אינדיק, זה אינדיק. אין לזה טעם. ופה בארץ ישראל יש אנשים שאין להם אפילו בשר עוף, אז אני לא רוצה לאכול בשר אינדי. אז אתה נחשב יותר יקר, יותר זה. לא יודע, בחוץ לארץ לכולם היה בשר עוף, רק בארץ ישראל, אבל זה מה שכתוב פה. ויש כאלה שהמשיכו את המנהג הזה. ספר עטרת יהושע. מביא עוד ספר, משה ראה מנוע חלק שני. מעניין כמה וכמה מקורות. אבל הכי מבואר זה בספר יהדות המגרב, מסורת ומנהגים, פרק י"ד עמוד תזו. בקהילות ישראל השונות המהדרים נהגו לאכול עוף הודו. ויש לזה טעם נחמד. זכר למלך אחשוורוש, שהמלך מהודו ועכוש, כי אומרים שתרנגול הודו נחשב לסמל הטיפשות. מעניין מישהו שיפענח את זה, למה מעניין? איש השועל נחשב פיקח. טוב, למה לא היו אתכם להשתאו? כנראה שהיהודים פיקחים, זה לא צריך להביא מישהו פיקח, זה רק צריך לחסר את הטיפש. רשמן דמה שהיה פיקח, טוב, זה ברוך השם. אבל מאחר שבארצות המגרב התרנגול הודו לא נמצא בשפע, קשה מאוד להשיג אותו, לכן השתמשו רק בעוף הערבי, בלדי, שנמצא בשפע, הוא זול. אבל זה קצת משונה, אז מה, לקחו תרנגול? נו, אז מה זה חידוש, לקחו תרנגול? והפוך, התרנגול הוא חכם. נתן לסך ובינה, או להבין ולמה ולילה. אבל לא יודע אם אתה נגול חכם, אולי הוא רק יודע את זה, לעשות קוקוריקו. העוד הוא לא יודע לעשות קוקוריקו, הוא כן יודע. בכל אופן, יש פה טעות. מה הטעות? הרי אתה נגול הודו, זה לא הודו של אחשוורוש. הודו של אחשוורוש, מהודו ועד כוש. הודו זה, מה זה הודו? ארץ הודו, למה אומרים? הודו, למה יש דלת קושה, דגש חזק, למה זה חסר נון, הונדו, כאילו, כשיש דגש חזק זה בא להראות על חסר נון שלו. זה הונדו, לשון הגמרא, פלפלו הנדווה, הינדו, גם בלשונם. לכן הרי כשגילו את אמריקה, אז שם יש את האינדיאנים, גם האינדיאנים, כי חשבו שגילו את הודו, הם לא, הרי הם לא מלכתחילה הלכו לגלות יבשת חדשה. זה מהכדור ברוך הוא סיבה בזה. הם בעצם חשבו להגיע להודו מכיוון אחר. אז הם הגיעו, כשהגיעו לשם חשבו שהגיעו להודו. אז קראו את זה הודו, ונשאר השם הזה, ושם מצאו את התרנגול הזה, ועוד כמה דברים שעוד היו ביבשות, במקומות האלה, שנשאר מבריאת העולם, ורק שם, והיו מנותקים הרי, החלק הזה של העולם, רק מאז שהתגלה, מאז התקופה הזאת של גירוש ספרד, ואז באותו זמן שהתגלה גם יבשת אמריקה. אז שם מצאו את זה, וטעו, חשבו שזה הודו, קראו לזה תרנגול הודו, וגם בשביל זה אמרו, טוב, אז יש יהודים בהודו, אז אוכלים את זה. אז זה כל המסורת, כשדנו על המסורת של אכילת עוף, אז איפה טעות? אולי האדמור לא רוצה להגיד את הסיבה האמיתית, הוא אמר להם כל מיני תירוצים. הוא כנראה אמר, הגיע פה, כנראה הבין שפה זה לא הודו הזה. חשבירו שהיה בפרס, מהודו ועד כוש, כתוב שהוא מלך על שבע, אז הוא אמר, דינה, מהודו ועד כוש, מה זה כוש? אבש, תפשיר רבנו סעד וג'ואן. המלך מהודו ועד כוש, מן הלהינד אלא לחבשה. הינד, הינד, הודו. חבש, זה כאילו, זה רק כתוב עם הודו וכוש סמוכים להדדה, או מסוף העולם, מסוף העולם, אבל לא מדברים על המקום הזה. טוב. אז אם כן, זה סתם טעות כבעניין, אלא מה זה נקרא הודו. אז אולי אצלם זה לפי הראש שלהם, זה בנה הפכו. אז הפכו את זה, הודו הזה, הודו הזה, זה לא הודו. הבאנו לפני כמה שעורים פה מגילה עתיקה על ג'וויל, שנראה כתב יד של ראש של הרב בנויו בעצמו או מישהו מהמשפחה שלו. דיברנו על הרידאי שחסר שם, ודיברנו על העניין שזה מנוקד, המגילה הזאת הייתה מנוקדת. יש הלכה בשולחן ערוך שמגילה מנוקדת רק בדיעבד. צריכים להסביר את זה, איך עשו מגילה על ג'וויל ונקדו אותה. שולחן ערוך סימון תרסה סעיף תית מגיל לא שהיא נגודה וכן עם כותב בדף הראשון ברוחות הפיוטים אינו נפשר לזה בכך, אז בדיעבד. אלא מה, כתוב באחרונים שאם השליח ציבור לא בקי בנקודות ובטעמים מותר לו לנקד. זה משמע שזה לך תדע, זה יכול להיות אחד מהשתיים, או שזה היה מיועד למישהו מסוים ואותו אדם היה לא בקי, ואז ממילא הסופר נקד בשבילו את זה. ואני, גם אני בעצמי יש לי מגילה עתיקה שכתב אותה מהרי אקברי, מהרי היא אקברי, שכנראה זה ככה זה מקובל אצלנו במשפחה אקברי, הספרים שלו כנראה אצלנו ירושה מדורות, זה כבר 330 שנה לפחות. אבל גם היא מנוקדת. אז אם כבר יש כבר שתיים כאלה, טוב, רוב המגילות לא מנוקדות, אבל אז איך תלמידי חכמים מפורסמים עשו כתבו מגילה מנוקדת? אחד מהשתיים, או שהם סברו שמותר לנקד מגילה, הלכה של ניקוד רק בספר תורה, או שעשו את זה לצורך מישהו שאפילו לפי שולחן ערוך זה מותר. כי הרי ככה, הרי ידוע בספר תורה שלנו הרבה, בעבר בפרט, ויש כמובן עד היום הרבה ספר תורה שעושים ניקוד ועושים סימונים בסוף פסוק ותנאה ועוד כמה דברים שמסמנים בשביל לקריאת ספר תורה. ואחד הראיות שסמכו להתיר את זה לפי דעת הרמב״ם, הרמב״ם כותב בכל ספר תורה עשרים דברים שפוסלים ספר תורה, לא מוזכר ביניהם עניין של ניקוד. זאת אומרת שהרמב״ם מכשיר ניקוד, דהיינו אפילו ניקוד בדיוק, אין פיסול כזה. אבל כזה מסכת סופרים, כן מסכת סופרים, אבל אין לזה מקור בש"ס. מסכת סופרים כתוב שספר המנוקד פסול. הרמב״ם לא מביא את זה, לא כל כך ראייה, כי זה עוד לא ברור שבכלל שהרמב״ם ראה את מסכת סופרים או שהוא התייחס לזה, אבל לא ניכנס לזה. ככה הריבש מדייק, שהרמב״ם לא מביא את הפיסול הזה. אז גם אם הרמב״ם יסבור שלכתחילה לא לכתוב בספר תורה ניקוד וטעמים, אבל בדיעבד לפחות זה יהיה קשה. אז הם לא עשו את זה אבותינו שעשו את זה, לא ניקדו בטעמים בספר תורה, אבל עשו את זה בחוכמה, עשו את זה בסימנים שלא רואים את זה גם ברגע הראשון, רק מי ששם לב, מי שזה יראה שיש חריצים עם מסמר שעושים סוף פסוק, זרגור, קול, קול, דברים כאלה. אבל כמה שסוף סוף יש הרבה פוסקים שפסלו את זה. אם היה רמב"ם מפורש נועד היה טוב, אבל זה אומרים שעל הרמב"ם אפשר להעמיס הרבה, כי הרמב"ם לא כתב הרבה דברים, אפשר לפרש הרבה דברים, לא משנה. אבל יש ראיות אחרות להכשיר את זה, יש פוסקים שמכשירים את זה. ולכן כאילו בגלל זה אנחנו אומרים לא לעשות את זה לכתחילה, זה לא להיכנס לספק פיסול אפילו בדברים שזה לא, אפילו לא בדיוק. אבל מגילת אסתר נחת דרגה. אם ספר תורה סימנים מותר בדיעבד, אז מגילה אף לא יהיה מותר לחתילה אף לא לעשות דיקות. אני רק אומר, מסביר את הדעה שלהם. והאמת היא מתן ומפורש שיש דעה כזאת. זה לא מופרך, יש מפורש. לפחות אחד מהראשונים, אולי יש עוד, אבל מובא בספר הנייר, עמוד המזן. כתב רבנו ברוך חיים שמגילת הרב רבנו יהודה מקורביל הייתה מותאמת בתעמיה. שמעתם? זה אחד מהגדולים הראשונים, יאללה עם טעמים. ואז כן, אז מובן, גם רבנו ברוך אומר, אין לה חושם כתוב בטעמי, ואין הבשורה כלל בכך. משמע שהם היו מתירים את זה אפילו לחתילה, אז באמת, אז כנראה גם הוא הדין לפי שיטתו גם לגבי ניקוד. הוא לא מסכים ניקוד, כנראה הוא לא יצרי. אבל לפי דבריו, הוא הדין. אבל זה, טוב, אז או שהם סברו, כמו דעתם הייתה שזה מותר לחתילה, או שעל כל פנים זה מותר לאדם שצריך את זה, וזה מוסכם באחרונים. קורא לך פה בכל יעקב. זה, אבל זה גם במשנה ברורה, וכמעט בכל הספרים זה ככה. הוא הדין מותר לטוב למדלת, מותר לטוב הטועמים במקילה לשליח סבור שאינו בוגי בנגינו בעבר, ואין שם מי שיודע להגרות לשליח סבור, הוא בא לך לה, זה כן. אז זה אם השליח סבור לא בקי, מותר אפילו לחתילה לאחר. אז זה כדי להסביר את העניין הזה. ואני חושב, כפה שבעצם פה צריכים לחקור, יש פה הרי גילות אסתר, לחתילה צריך לקרוא בטעמים, בדקדוק, בנקודות, כל מה שצריך. אבל אם שליח ציבור לא בוגי, מה יעשו? אתה תקרא, בלי טעמים, העיקר שיקרא כמו שצריך, שיקרא בלי שיבושים. וגם בזה יש נידון מהדין בדיעבד. אבל אז מה עדיף? לנקד את המגילה, להתאים אותה, או שיקרא בלי טעמים. עכשיו מגיע פורים, הוא לא יספיק להתכונן אפילו. אפילו לא, או שלעזור, לא עזור וגם להתכונן. בכל אופן עכשיו, ליל פורים, אין מי שיקרא את המגילה, יש לי שתי אפשרויות, או לעשות במגילה את הטעמים, או שאני אקרא בלי טעמים. משמע מדבריהם שעדיף לעשות במגילה בדיו, לכתוב טעמים ונקודות, זה עדיף. ואני מציע שחברי במישהו לא בוגי, ויש מקומות במגילה שהוא מתבלבל, הוא לא יודע איפה זה מרדכי, מרדכי, יש פסוקים קצת, יעשה סימן בעיפרון, לפחות ככה שזה יהיה... משך השני בלמד, ואז כבר לא יהיה צריך, אני כבר יוכל למחוק את זה, לא, כלול, לא יסתבר. זה יכול להיות העצה. תעשה את
הלגמה.
אה? תעשה
עם הסימונים.
או יעשה סימונים, סימונים, כן, אבל זה, כן, אבל לא יודע אם זה חלק לגמרי, לפי כל הדעות. ודאי שזה יותר טוב, אבל אני אומר, עיפרון עוד יותר טוב. אני חושב שעיפרון יותר טוב, זה יפה למחוק את זה. סימונים, בהמשך, עם עוד כמה שנים, הוא יוצא... כבר אז כבר, עוד כמה שנים, או שאם המגילה תעבור למישהו אחר, הוא כן בוגי. אז אתה יודע, עכשיו מה, יצא למחוק לסימונים, זה קשה. כבר לא נפשר בקלות דמי. ורק במקומות הקשים, במקומות שהוא רואה שהוא טועה.
אולי אפשר
להגיד שהמגילות
האלו
נועדו
ללמוד
מהם
רק כי לא
יהיו
בקלות.
אז לא מסתכל, למה שעשו ג'וויל, זה יקר. אז זה הנייר, בשביל ללמוד. מה, מה, שילמדו לכתוב?
כן, כמו
תגובים שבאים. לא, זה כמו תאג' לא, לא, זה
נראה...
לא, למה עשו את זה גלול? למשל, לא, יש טיג'ן, שנכון, אתה צודק, הטיג'ן, זה כמו תיקון סופרים, אבל לא עשו את זה גלול. לא עשו את זה, זה כאילו פה נראה שזה קשר. ושזה נראה ספר קשר שישתמשו בו. וגללו אותו. תאג' למשל, זה ספר רגיל. הסופר משתמש בו על עתיק ספר זה לא. לא יכול לשלול את זה, אבל מסתבר לי שזה נעשה רק כדיני מגילה, נראה שהם עשו את זה לקרב בציבור.
אפשר לעשות
את
זה,
אמן
למעלה,
נכון? עשה את זה בני הומו, נפה. גם זה צריכים להסביר, בעזרת השם הרב שלו יתפיס את זה, עוד את החוברת הזאת, שם זה עוד נקודה. שם עוד דבר שלא מקובל במגילות שלנו היום, אצלנו במגילות מה שנפוצות בדרך כלל, אז יש עשרת בני המן, זה בדף נפרד. ופה במגילה הזאת, יש כמה שורות לפני כן, ועשרת בני המן זה בסוף הדף. יש לו כמה שורות בהתחלת הפסוקים לפני כן, ופה, כן, עכשיו זה עוד שאלה. זה שאלה נוספת. אה... דרך אגב, המערי הכברי יש לו חידוש אחר בעשרת בני אמן. זה דבר שלא ראיתי אחד ויחיד, עוד לא ראיתי מגילה כזאת. הוא עושה את עשרת בני אמן בדף נפרד, אבל לא בבת אחת. אצלנו כתוב איש, ותפנין דו זו, ודל אבן, ותספור דו, ורואי זו זו עשרה. אצל מהרי אכברי, שבמקור זה כנראה אכברי, אני לא יודע למה קראו לו בשם הזה, אבל אנחנו כנראה בדרך כבוד אצלנו החליפו לו את השם אכברי, גדול. אז הוא עושה איש, כמה שורות ריקות, וחק עשרה בני אמן, ואי זו זו, עשרה ואחרי כמה שורות בסוף הדף, ישיר כמה שורות ריקות באמצע, כן. עוד מעט מעט נראה, אולי אפשר להסביר את זה למה עושה ככה. אני מסתבר שמסתדר מזה בסדר, הכי הרבה, כי זה סך הכל זה רבע של כמה פרשיות, אבל זה דבר חידוש גדול. אבל מסתם היה לו איזו סיבה לעשות את זה, כדי לא לעשות אותיות גדולות. עוד מעט נראה. בשולחן ערוך, סימון תרס"א, כתוב, וצריך לכתוב איש בראש דפו ועת בסופו. אומר על זה, יש צילי זיתים, מביא דוגמה כזה איש ועת. מחילה שקודם בו עשה לבני אמן בחסי הדף. איש ברשיתו ועשה בספיתו, אלא שאינו בסוף דפו, שהיו כתובים ברשיתות הערב, וזה פסולה. שירי כנסת גדולה מביאו פרי חדש ואליעזותה. הוא אומר שאם נכתב המגילה, עשר ועמד התחלת הזה, ואחרי כן פסוקים אחרים, זה פסול. בסוף דברי השירי כנסת גדולה משמע שבדיעבד יש להקל. מעריץ ועץ חיים, ותראו את ההבדל בין מעריץ לבין השתילי זיתים. שתילי זיתים לא התייחס מן הקדמוננו. פסול, חייב בדיעבד. מה המנהג שלנו? לא כתוב. לא, יובו זה נמרא. לא מזכירו. מעריץ ועץ חיים, שהוא תמיד חותר ליישב את הקדמונים, קופסה מחבב עמוד בית ועץ חיים. אומר מעריץ ככה, ראיתי לה עירוך, ומה שמוסתי לעורף שירה כזה ג'דה לא, ומראו שכתוב בו עשרת בני אמן בחסי הדף, איש בראש שיטו ועשר בזו בשיטו, אלא שאינו בזו בדף. יען תחתוב היו כתוב בו שיעורי החירות בזו דף. פוסה לעורף לחתחי, לא שיגרו בו, אין שום בעורף. ועורף ג'נך ורדים כותב שלא שירו בעינו דברי שירה כזה ג'דה לא, ועריך. תראה גם הרדים, אומר לא, לא, לא נראה לי, לא פסק הזה, שיגרו, כן? ולבסוף מסה כלל לו את המלאכו שאין הוא ראה שום בית מחוש למנוע מהגורם ומגילה אלו. שאין כוונה למסך לספר אין דאבי עשה לה בסוף דפו ממוש אל המגילה. רק הכוונה שיהיה בסוף אותו סגנון וסידור של חיבת עשה לה בני המון, עיין שם. פירוש, איש בראש דפו עשה לה בסוף דפו, לא הכוונה בתחלה לזה בסוף הדף. אלא הכוונה לחלק הזה של עשה לה בני המון. לזה הוא קורא דף. הסדר שלהם, השורות המיוחדות, שזה כמו מעין שירת האזינו. אז זה בהתחלה וזה בסוף. אבל לא מדבר על כשר יהיה, אם יצטוף שורות אחרות בהתחלה וזה בסוף הדף, זה לא מפריע לי. וזה סייעתו למנהג הראשונים שלא היו קודם, אז אחרי מעריץ אומר, וזה סייעתו למנהג הראשונים שלא היו קודם עשרת בסוף דפה, אלא בסוף שיטה, ותחתו היו קודמים שיטות אחרות, עד כאן. אמרתי, פה יש לנו אם כן, זה מסיעת מה שהראשונים היו נוהגים, שהיו קודם אחרי זה שיטות אחרות. וכנראה שיש הרבה מגילות ככה, אמרתי לא מסגיר את כמו המגילה שלנו, שזה הפוך, שיש כמה שורות לפני כן, אבל בעצם זה אותו באותו יסוד. לפי הגנת ורדים מדבר, שכתבו עשר בני אמן למעלה והם שבו למטה. אבל לפי דבריו, הוא עדיין גם הפוך. כי לפי מה שהוא אומר שדף זה לא הכוונה, כמו שיהיה בדרך כלל, פה ופה. אלא בחלק המיוחד שזה עשרת בני המן, ובפרט שהוא שם מביא ראייה משירת האזינו. זאת אומרת, כמו שירת האזינו, שירת האזינו, יש כמה דפים לנהל, ובדף השני יש כמה דפים, שורות אחריכן, והשירה באמצע, גם עשרת בני המן יכול להיות ככה. ככה כותב הגינת ורדי. בזה המעריץ סייע את מנהג הראשונים, קדמוננו, שנהגו ככה. גנת ורדים כותב ככה, איש לא אוויר לא יודע לקרוא גפילה רק בעיני השם, הרי מעשים בכל יום שירת האזינו בין הנביא דומיות בני המון, הרי מה עינה שיהיה מפלה לאויבי ישראל, דהיינו שלא עושים שם אריח על גבי לבנה כמו שירת הים, שאריח על גבי לבנה גבי לבנה, הכוונה שהם מתדרדרים, נופלים. אז אם כן, לא כפי נן שיהיה לא בראש הדף, לא בסוף הדף. מזרזים לסוף הקדוש סוף פרשה וילך, ומצא נשאר, הרי שם הוועיד הבם, לפני שהשיר הדרנו. אף על פי שהדף יהיה מחסיר לקודו באופן אחר, ומחסיר לקודו בשירת האזינו. ולפעמים משלים השירו במסע הדף, וכמר בפי הדף וכתוב גנוע. ואין מי שחשב בקבור את דובר. ובוא לסרוב קדימה, אחד לא מתחיל על הבשר. אבל פה צריכים להבין. הוא אומר שמה שכתוב בדף, הכוונה היא אותו סידור וסגנון. ככה הלשון שלו. ככה הלשון הגנזרים בסוף. כלל אדם אלא לא, אין אני רואה כל שום בית מחושים, נמוב עגרים אלא לא. אומר זה איך התחילה קשר. מה התאמתי לעיקר הזה לינו אמר אני, שאין כמובן לדברי הבשר הזה וכאשר חושב ודווי, עשר הבן סוף זה פה ממושה למר אלא. רגעו בסוף אותו סגנון וסידור של כתיבה לעשר הבן אמר. איפה מצאנו שיש דף במובן הזה? קצת היה קשה לי. איך אפשר להבין את זה? אולי לכן השאלה צריך לשאול השאלה יותר פשוטה. כתוב איש ברש דפה ואיף בסוף. לפי דבריך, תגיד איש ברש שיטה. תגיד שזה איש בהתחלת השיטה. למה אתה אומר לי בהתחלת הדף? ברש שיטה. ואיף
לא
עשרה? עשרה בסוף הדף. כן, דנים גם, כן. איש בראש הדף ועשרה בסוף הדף. כן. כן, בירושלמי היא לא כתובת עשר בסוף הדף, גם בשעון הרוך לא מובן, אבל בסך הסופרים כתוב. אז תכתוב, למה אתה אומר איש בראש דפו? איש בראש שיטה. אלא מה, אולי לא יש הבדל. אם הייתי אומר בראש שיטה, מי אמר שאיפה השיטה מתחילה? אולי מתחילה מהאמצע הדף. אני רוצה להגיד לך, לא, שיהיה בהתחלה ממש. ככה אני יכול אולי להכניס את זה בפנים. כמו שיש פרשי הסתומה, שמתחילים באמצע. אבל איפה מצאנו דף במובן הזה? לכאורה, כמו שחיפשתי, הרבה מקומות שכתוב דף, זה דף. למשל, מסכת כלים, פרק תזווה משנה ב', דף של הנחתון, שקבוע בקדר. או בנידה דף סמכי, הדפים והעדשים והלולבים. או במסכת ידיים, פרק ד' משנה ח'. גובר אמונו עליכם, שדנו הפרושים והצדוקים, שאתם קרבים, אתם מושל עם השם בדף. בדף, כאילו באותו דף, עם פרעוב, שם השם. מסכת סופרים, פרק שני, עשה אדם יריעות מבת שלוש דפים, אז בשמונה דפים. דף זה דף. או יש מאמר ידוע, ויגרור רבו ראש פרש הקפה. אם הוא יורא לימוד דף אחד, גרה שני דפים. אדם חוזר בתשובה, אז ישתדל להוסיף בלימוד שלו. אתה לומד כל עמוד, דף, זה מה שני דפים. או שמות רבה, ארבע פעמים בדף אחד, הרי ירמיות ג'נותה של העבד הזרה. אתו מוסר ארבעה פעמים בדף אחד, אבל זה קשור לפרשת השבוע. מה תרגום גרש? זוכר? דף אחד. עשר אמרת ערך הגור, הוא קודד דף פה. אז בעצם המילה דף זה מילה מושאלת. גם המילה עמוד זה מילה מושאלת. היום כשאומרים גמרא, אומרים, רוצים להגיד, אומרים, דף יוד א' עמוד ב', על העמוד השני. בעצם דף ועמוד זה מילים מושאלות, דף זה קרש. קרש, עשר אמור ערך הגורש, ועמור וחצי אמור ערך הגורש. זה אורך שלו ארוך וערך. עמוד, כשאומרים עמוד, זה גם כן מילה מושאלת. קרש, אז כשאומר על דף, לכל מילה ישאילו אותה, עמוד. מה זה עמוד? עמודים של עת או אבן או עמודים. עכשיו עושים בספרים, אומרים זה עמוד. אומרים עמוד א' עמוד ב', או אם הדף מחולק לכמה תורים, אז יש כאלה מדייקים, אומרים, משל אם יש שני תורים, זה עמוד א', זה עמוד ב', זה עמוד ג', זה עמוד ד', אם ספרים שמחולקים ככה. אז עמוד, גם יש עמוד אש, עמוד ענן, עמוד השחר, כאילו שבבוקר, לפנות בוקר, כשהשמש זורחת, מי שמסתכל, אז הוא רואה עמוד של אור, כמו כאין עמוד. אז השתמשו במילה הזאת, אז גם דף. אם כן, כנראה כשמתעמקים בזה, אז לא מחייב שכל הדף לקרוא לו כולו דף. יכול להיות שעמוד אחד יהיה מורכב מכמה דפים. למשל, אתה יכול לקרוא לזה דף, אתה יכול לקרוא גם זה דף. אם זה שונה פה משהו אחר, אז זה קרש על קרש. כן, מובן, דף על דף. לא חייב שכל הדף יקרא דף. ככה זה, ככה טוען, כאילו זה הבנה של הגנב ורדים. דף, קרש, טוב. אז אם יש בדף עצמו מחולק לכמה צורות כתיבה, גם זה אפשר לקרוא לו דף, אז זהו, כי הוא נפרד. והאמת שהגרא היה נוהג ככה, לעשות כמה, אני מדבר מה שהגרה עשה, לא מדבר מה שנהיה אחרי הגרה. הגרה אומר, הגרה עשה מלכתחילה לעשות עשר בן אמון ולסוף שורות הערב בחודה, כמו שקדמון לנו היה עושים, ואחר כך הוא עשה הפוך, הוא אמר לעשות למעלה ואחר כך לעשות עשר בן אמון. היום אלה שעושים לפי שתי הגרה עושים מגילות של 11 שורות, אבל זה לא, הגרה בעצמו לא עשה ככה. איפה זה? בנשמת אדם, חיי אדם, חיי אדם הרי מחוסן של הגרה. הוא כותב, נהגו בכל תפוסות ישראל, הוא כותב בכלל קופנונה, תכתוב איש בראש העמוד ואיל בסבע שיטו, עשר בסבע העמוד, כן. וכן, עושים את זה כאילו אותיות גדולות, כדי למלא את הדף. המגילה, מגילות בדרך כלל 20 שורות, 1 שורות, 28 שורות, אז כדי עשר בני אמר 11 שורות. אז צריך אם כן, אז לכתוב אותיות גדולות. כי אם יעשו אותיות רגילות ויהיה רווחים, אז יהיה בעיה של פרשיות. אז חייב להגדיל את האותיות. אומר הגרא, זה שיבוש. שיבוש הוא, מה אתם עושים אותיות גדולות? מה וכי, וכי, וכי זה אותיות רבותי, בראשית יש בית רבותי. איפה כתוב עשר בני אמן שיהיו גדולים? שיבוש הוא, לא נמסור במסירו שעשר בני אמן הוא מאותיות גדולות. ועוד, זה כתוב בהגאות האמוניות, שהכוונה ראש דפה, הכוונה ראש שיטה. ציווה הגרא לתקף, והתחלה הכל 500 איש סוף עמוד, איש בראש העמוד, אחר כך חזר בסוף השיטה, אחר כך כתוב שאר שיטות, בדיוק כמו שמאריס כותב בשם הראשונים אצלנו. אחר כך חזר בו. ועשה הפוך כמו מה שעשינו במגילה של בן היה, שמאריס כתוב כמה שורות למיניכם. חזר בו. ולמה? הוא ראה במסורה מגילת אסתר, איש בראש הדף, עשה לה בסוף הדף ובסוף העמוד. איש סוף הדף וסוף העמוד. ובטלה כזו בראש הדף. אתם יודעים, אני חושב שבדרך כלל בספרים לא, משתמשים פעם, אומרים פעם דף, פעם עמוד. יש למשל בספר זה ראה דפים, רקו דפים, אבל למשל אלה שעושים וו, ואתה אומר וואו עמודים. אפשר להשתמש ככה, אפשר להשתמש ככה. פה אני חושב במגילת אסתר לא רצו להגיד את המילה עמוד, כיוון שיש על מגילת אסתר עמוד של עץ בסוף. דרך אגב, גם זה צריך לשים לב, הרבה מגילות לא עושים, אפילו הסופרים, עושים כותבים למגילה, סומכים על הקונה שהוא יעשה את העמוד. זה כדאי מאוד לשים לב לזה, שעל פי שולחן ערוך, וככה המנהג אצלנו לפחות המדקדקים, ויש כאלה אומרים בשולחן גבוה אומר שזה פסול אם לא עושים את העמוד. צריך לשים לב, לפחות במגילה שקוראים בציבור, שיהיה לה עמוד של עץ בסוף כדי לגלול. עמוד של עץ שיהיה בולט קצת, כדי לשים לב על זה, להכין את זה. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אז לכן לא רצו להשתמש פה במילה עמוד, לא לבלבל את המושגים. הכתב זה דף, עמוד, עמוד של עץ הכוונה. אז עשה הגרא ככה, והוא עשה, אוקיי, שיהיה חזר בו, ואז הוא עשה שיהיה איש שיכתוב שאר שיטות למעלה באותו עמוד, בשורה 11 ממטה למעלה יכתוב איש בראש שיטה ואין בסוף השיטה ועשה בראש שיטה בסוף העמוד. אני שמע את אדם פה מעריך לחלוק על זה וליישב את מנהג ישראל שעושים בדף נפרד. הגרא עשה מה שהם אומרים שזה פסול. הגרא עשה את המסורת שלנו בעצם במקור, או הראשונה או האחרונה, שיהיה בו הגרא אחד של לכתוב באותו דף לא רק את עשרת בני אמן. ונשמת אדם מעריך, הוא כותב בצורה מכובדת, הוא אומר, ודאי שהגאון ראוי לסמוך עליו אפילו בייסורי תורה, כל שכן מדרבנן, אני עפרת על רגליו, אבל קשה לי מאוד לדבר הזה, ומעריך ליישב, זה מה שנוהגים. ועכשיו בעקבות זה בא אמרי שפר, מביא אותו הכל יעקב, הוא אומר, אנשי מעשה, כדי לצאת מכל הספקות, עושים את המגילה 11 שורות. מה הגרא טען? הגרא בא וטען, איך אתם עושים? עשרת בני אמון אותיות גדולות? איפה כתוב שעשרת בני אמון יהיו אותיות גדולות? אין לזה שום מקור. אז זה צריך אותיות רגילות. נו, אז על כל אחד צריכים לעשות עוד שורות. באו והתחכמו, אמרו, טוב, נעשה מגילה 11 שורות. כל המגילה מההתחלה, מבואי בימי החיוורת, 11 שורות, ואז נאמר לה, יהיו אותיות רגילות, וזה אז קשה לפי כל השיטה. דף נפרד. וגם דף נפרד. לכאורה, זו המצאה הכי טובה, ושהיינו צריכים לאמץ אותה בשתי ידיים ולעשות ככה. למה בכל זאת לא עושים ככה? לא, נוהגים מדורי דורות, לא עושים ככה, אבל הטענה של הגרא היא נכונה. הטענה של הגרא היא נכונה, אין פה, לא מצאנו שהיא יוצאת דורות. טוב, אז רק בדרך רמוז, עשר בני הומון, כנראה שיש לנו בכל הדורות בינתיים גדלו והשמינו הבני הומון, כל הדורות שבו הומונים גדלו, נהיו גדולים, ככה באים לנו לרמוז לנו. כן, שלא יקר שאנחנו טוב, זה רגעים של הרעיון, אבל מבחינה הלכתית, יש פה, אני חושב, שני חסרונות. א', הרי יש הלכה שצריך להיות אורכו כגפר, ספר תורה. לא שזה מעכב, אבל הנוי של הספר, דיינו, אם זה עשה מגילת אסתר, ארוכה, תכתוב מגילת אסתר כמו ספר תורה. אז יהיה ארוך וצר, כי כמה יש במגילה, אז זה לא יהיה אורכו כגפר. כמובן, הכוונה, כן, בספר תורה צריך להיות כשלוקחים חוט ומודדים, שההיקף יהיה באותו גודל. אז זה מדי דק וצר. וגם צריך להיות כיפו כאורכו. אם אתה עושה מגילת אסתר קטנה, אם אתה עושה אותה קטנה, אז, לא, אז אם כן לא יהיה היקף כמו האורך, יהיה הרבה יותר כאילו, כשעושים אחד את הכל. אלא מה יעשו? אותיות קטנות. עשו אותו אופיר. אפשר להפיר. אז כמו מזוזה. אז אם כן, אני יוצא פה בעצם, יש פה חסרון גדול. מה החסרון? זאת אומרת, יש בעיה שזה לא אורכו כיפו. נכון שזה לא מעכב, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד שעשית לי פה עצה פתרת לי את זה, כי זה לא נוי, באופן כזה. זה כתבתי בשו"ת עולת יצחק חלק על הגימל. בסימן קוף צדי, אפשר לראות בפנים, שאני מוסיף עוד, 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 עוד חידוש, עוד טעם. כן, חוץ מהעניין הזה, הפיקפוק הזה, שעדיף, לא, אני מסביר למה לא יתקבל העניין הזה לעשות אחת עשרה גזורות, כי לכאורה זה טוב. זה אפילו אגרל, בעצם אגרל בעצמו לא עשה את הרעיון הזה, למה הוא לא עשה? אז אולי זה מה שיפריע לו. הוא אז אומר לא, הוא עדיף לעשות ככה, שיהיה שורות אחרות ולהישאר עם זה. אבל יש פה בעצם, יש פה בעצם חיסרון אחר. כאשר עושים את המגילה, כותבים רגיל, שורות רגילות, ועכשיו או מגדילים, או כותבים שורות אחרות, על זה בטח חז"ל התכוונו. כמו ככה נשמע את זה מסביר. כתוב, איש בראש דפו, עשר בשר דפו. אז מה יהיה? אתה אומר לי, לא כתוב, אז איך אני אעשה? אז אני תמיד למה שצריך להגדיל את האותיות. כן, תמיד. לא כתוב מפורש, הוא טוען על הגרף. כן, זה תמיד למה שזה מובן מעצמו. כי אחרת איך נעשה? אז או שלא אכפת לנו שטוען, או כמו גינת ורדים, הוא לא מסכים את גינת ורדים. שיהיה שורות לפני כן ושורות אחר כך. גם הגרף אוחז בעצם כמו גינת ורדים. רק הוא מביא ראיה שדפה זה שיטה. הוא בא, נשמע אדם צועק, מה, אני לא אומר, מה הפירוש? דף זה שיטה? איך אפשר להגיד דף זה שיטה? כמו שתגיד לי שיום זה הפירוש לילה. דף זה דף, זה דף. אבל לפי מה שהבאנו את הגנת ברזים זה יותר מותאם. שבעצם דף, כמו שהסברנו, זה קרש, ואז אפשר להסביר את זה גם על דף אחד, שבעצם קרש על יד קרש, ואז אפשר שמתייחסו רק לעשרת בני המן, זה מה שיבא. אז כשהחזל אמרו לנו עליך, איש בראש דפו, חזל בראש דפו, אז אם כן, או שאותיות גדולות, או שאין גבידו להוסיף שורות למעלה או מלמטה, או אפילו גם למעלה וגם מלמטה, ובכל אופן בצדך. אבל בכל אופן, זה מה שחז"ל אמרו. אם אתה בא ואומר לי שלעשות 11 שורות, אתה אומר לי ההלכה נגד, זה ודאי לחז"ל לא התכוונו. כי אם כן, איפה יש לנו ההלכה שמגילה תהיה 11 שורות? צריך לכתוב הלכה כזאת, שמגילה לא תהיה רק 11 שורות. יש הלכה שלא כתובה, איך תחסירו הלכה כזאת, אם זה חז"ל התכוונו. כאשר אני עושה מגילה לגילה ואני מגדיל את האותיות או מוסיף שורות, חז"ל התקנו או לזה או לזה, ובכל מקרה זה לא פסול. אבל זה יכול להיות הכוונה. אבל לאחד הזה הוא ודאי שחז"ל לא התקנו. ושיראה בזמנו, דיברנו פעם בשיעור, לפני שנים רבות, מתי זה היה, מתי שבזו תרומו, אדר התשעג, דיברנו, הסברנו למה המערית אומר לגבי הקריאה של פורים ויובע המולג לא להוסיף להכפיל פסוקיות, מה זאת אומרת זה נגד התלמוד? למה זה נגד התלמוד? אני מחמיר. אז הסברנו בעריכות בשירי יין, עכשיו הדפיסו את זה לכל יום של יום שישי, בכל חיים קריאת התורה בפורים, אז ממילא זכינו וקישרתי את העניין. אז נגד התלמוד פירושו, הגמרא אומרת מדינת התלמודה, אם נגמר העניין לא צריך. אז אתה מחמיר נגד הגמרא, זה מה אתה עושה נגד הגמרא, חזר לך לא צריך. זה כמו שאדם כתוב לך בטל ב-60 ואתה אומר לא, אני מחמיר. מה פירוש? הגמרא אומרת מותר, אתה אומר שההלכה היא שזה מותר, אתה יכול להחמיר? אז יש פה בעריך, אז אני אומר אותו דבר זה פה. אתה עושה פה הלכה חדשה שחזר לבדל לא התכוונו אליה, לא רצו לקבל את ההצעה הזו. אז אם כן אמרנו שני הסברים, או בגלל העניין של אורכו כעקב, או מה שכתבנו בשו"ת, או מה שאני מסביר פה. אבל מצד, כן, אבל מצד, חשבתי אולי שמגילת אסתר נקראת ספר, ומגילה, כן, הוא נכתוב בספר. אז זה לא קושיה. כאילו שאולי אחד השבועות זה לא ספר, שיראה בהקדמה של הרב פרלה. הגרי פרלה, ספר המשפט רב סעדיה גאון, כן. אני בא לענות על השאלה. אולי סיבה אחרת יש, אבל אני זוכר אותה. אולי יש סיבה לא לעשות 11 שורות, כי לא מצאנו ספר פחות מ-12 שורות. מכירים ספר כדי שבא 12 שורות? עכשיו, ספר הוא 12 שורות. כנגד הרווחים שבין החומשים, ככה יש מסברים. הגרי פרלה, בהקדמה לספר המצוות, הוא אומר ככה, מודע זאת לכל עד עשרה, אין גבול ושיעור כתוב לדבר לקרא ספר. דף, גם אפשר לקרוא לזה ספר. איך זה? כל עניין שלם לפי תוכנו, בין רב ומעד נקרא ספר. מביא ראיות, שדור מראה של ירמיהו הנביא, נקרא ספר, וירמיהו למד בית. איצ'רף יש לרעהו, נקרא ספר. פרשת סוטה, גרוע כתוב, ספר. הכהן על ספר, מה, כמה הוא כותב שמה? אם נגיד, כמה שורות. שדור ג'ירושין, נקרא ספר קריתות. אפילו שלפי המנהג אין בו יותר מ-12 שיטים. ומעיקר הדין, אפילו בתרתיו שלוש שיטים מבואה בגרושים בדסאגה. מעיקר הדין כשר גם ג'אז שיש שלוש שורות. והוא מביא עוד הרבה רב. פורשת ויהי בן סובע, נקראת פורשת בבני עצמו. מדרש, כתב 400 ספרי תורה, אז אם כן, זה לא טענה. מבחינה זאת, זה לא קושי. אבל מה שאמרנו זה שתי סיבות. או כפה כפה, או שעושים בזה נגד חזר ודאי לא התכוונו להלכה הזאת. ממילא יוצא ככה. אברך אחד שאל אותי, טוב, אז אם כן, אם אבותינו, כמו שמארץ מעיד, נהגו לעשות ככה, אז גם אנחנו נעשה ככה. טוב, עשה לבני ממון, ונעשה כמה שורות לפניכן או אחריכן. מה אתה משמע? לא, אני לא חושב, לא נראה לי. כללו, מי הרטוב על תגורי רוח. נכון שאבותינו ככה נהגו, בדורות הראשונים. ואתה רואה שכבר יש בזה מחלוקת. יש פסלו, יש אומרים פסול, יש אומרים כשר, יש אומרים כשר החילה, בסדר, יש אומרים. אבל הכלל אצל אבות, אצל מעריץ, המעריץ בעצמו יש לנו את המגילה שלו, יש מגילה כתבת קודשו, לפי השערה שלי, לא בטוח, אבל נראה לפי כל הסימנים, התפסנו כמה דפים ממנה, המעריץ בעצמו לא עשה ככה, הוא עשה עשרה בן אמון בדף נפרד עם אותיות גדולות. אז נכון, מעריץ יישב את הראשונים, את הקדמונים, אפילו אבותינו היו עושים למשל גוף עם רגל דבוקה לגג, או א' מחובר, כן. אבל הלכה למעשה השתיקו את זה, וגם מעריץ בעצמו, הוא לא עוד את זה, וגם בעצמו לא נהג ככה. הכלל מי יהיה טוב, אל תגורר רע. נכון שיש תמוכות, נכון שיש דעות שמכשירים, אבל למה להיכנס לשאלות וספקות, דבר שיש פוסלים אותו? לקרוא, יצאו לצאת מן הספק. אם תעשי אותיות גדולות, בדיעבד זה בזה קשר. אין אף אחד בעולם שיגיד שזה פסול. אבל אם אתה כותב שורות למעלה או למטה, יש אומרים פסול. אז למה תבוא לעולם הבא, יגיד לך, שמע אדוני, זה גורף המגיל לא מיום אחר. לא קיים את המצוות מגיל. מה ברור שאני כל שנה הייתי. שמע אדוני, זה מיום הפסולה. זה לא דרך אגב בית דין שמעלה ויפסקו, מה הם פוסקים. דרך אגב, אם נזכיר גם את העניין של השרדות. לצערנו, אני חושב ש... הרבה אנשים לא שמים לב לעניין של השרדות של אלה שהמגילות של ג'וביל. המגילות של ג'וביל שנפוצו בשנים האחרונות, אז עכשיו נשאר לי כמה בזמנו פרסמנו מודעות, איפה הדפים? פרסמנו בזמנו מודעות על זה, ואני חושב שירצה לזכות יותר רבים, שקריאת קודש על מכשול ספרי תורה ומגילות ומזוזות עם קווים צבעוניים במקום שרקות חוריס. צערנו הרבה אפילו תלמידי חכמים, מומחים, השתוממתי, במו עיניי ראיתי תלמיד חכם שבעצמו עסק בעבר בשרדות וכתב ספר תורה, והוא לא ראה, הוא לא הבחין שהוא כותב, אמרתי תשמע, אין לך, הוא לא האמין למה ראה עיניו, הוא כותב כבר את ספר תורה, הוא לא ראה, הוא היה בטוח, והוא בעצמו בעבר עשה שרדותים חריצים, כמו כתב לך דין, הוא לא הבחין. הרבה אנשים נכשלים בזה, ואין לזה תקנה, מגילות כאלה הן פסולות. זה אין עצה, ולכן צריך לפרסם את זה. איך אומרים, אנשים רוצים לקיים מצווה, ובסופו של דבר לא קיימו כלום, וזה עוגמת נפש גדולה, אבל יותר טוב שלא יודע להם. אז מישהו יוכל להשתדל לזכות את הרבים, לשים את המודעות האלה במקומות מרכזיים, ככה שיהיה לזה פרסום, ואז ככה שיחליפו, שיעשו, אין עצה כאילו עכשיו לעשות את זה מגידות. כן? טוב, אז אנחנו כבר נסיים, רק... כן, נסיים.
יש שם הודעות?
מה?
יש
הנה פה, כן, יש פה, יש פה, יש פה נשאר כמה מודעות. כן, יש עוד דבר שצריך לפרסם אותו, זה העניין של התחפושות, שתשים לב לנושא הזה של, שלא פרסמו כבר הרבה רבנים, חתמו עשרות רבנים, שתשים לב שלא לתת לילדים תחפושות של חיילים, של שוטרים, או כזה, חס ושלום זה משפיע, משפיע לא טוב, זה כאילו, כשאדם ילד, שאתה מלמד אותו להיות, להתחפש לחייל, לשוטר, אז חס ושלום זה, גם מבחינת הרגש שהוא מעריך ומכבד את זה, אבל יש דבר נורא, דבר נורא, זה לדעת. לא יודעים על מה באה הגזרה של, הגזרה של הגיוס, כמו מה שכתוב. אני, הזמן קצר, אז אני רק קצר, אולי אם יהיה זמן, אז בשעור הבא ארחיב את זה. על העניין הזה של התחפושות. בספר דולה ומשקה, מאת אגרי הורביץ, ראש ישיבת אופקים, מאמר וכתרתו יגד, תפקו זין. מפורסם בשם הרב הקדוש מקוצק, שגזרת הקנטוניסטים נגזרה, משום שילדי ישראל באותה עת התחפשו לחיילים רוסיים. שמעתם? מה זה הקנטוניסטים, אתם הרב השם אליהם? חטפו ילדים יהודיים או אדם צעירים להכין אותם לשירות בצבא הרוסי. מהלך שנות ההכנה והשירות רוב רובם עברו על דעת בלעם. גזירה זו נמשכה עשרות שנים, גבתה רבבות, רבבות נפשות של ילדים יהודיים. כן, אז אני, מי יודע אם חס ושלום כל הגזירה הזאת של כל העניינים האלה של הגיוס לא באה מהדברים האלה באותו דרך, בכל אופן, אבל בטח שדבר הזה צריך להתרחק, להתרחק ולהרחק מזה. האמת היא שלא צריך בכלל תחפושות, אבל אין לנו ברירה מבחינה חינוכית, ילדים בחברה, אז לפחות אם כבר מתחפשים שיהיה משהו מתועלת, משהו חינוכי, כהן גדול, משהו, איזה משהו שילמד, משהו שיעשה, בכל אופן זה לא דברים גרועים, שיהיה דברים, דברים שמועילים. כשאני הייתי קטן, אז סתם, לא, ברוך השם, לא התחפשתי, אפילו שכולם זה, פעם אחת התחפשתי. מה, אבא מורי, היה מישהו, אבא מורי לא רוצה לסבוש מעיל וזה כמו רב, לא זה. היה לו בארון, מישהו הביא, יש לי דבר, הוא לא רוצה להשתמש מגבעת, זה מה שזה בפורית. בפורית זה אז.
מה
רב התחפש? לרב. ילד, הייתי ילד, ילד, בן 12-13. זה הפעם היחידה, זה התחפושת היחידה שאני זוכר. לא, דברים אחרים לא התחפשנו, לא, ברוך השם עוד לא. אבל היום לא יודע אם זה כבר השיח, זה היה אז עולם אחר קצת. לא מבין את זה, כן, ברוך השם.
הכל הרב, ברשות הרב, יצאו שתי שיעורים חדשים פה ובשלח, מי שמקבל בדואר יקבל בדואר, ומי שמקבל פה יקבל לקחת.
מה من انا 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 انا
انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا
انا انا انا انا انا انا انا انا מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן ודוד וכל הגויים אשר בארץ הזאת הוא יברך את כל הגויים כל הגויים אשר בגבולות ובנעמיהם ובבניהם ובנשיהם ותלמידיהם
אמן.
אל יברך וישמר חיי ויאריך ימיה רבי בורוק בן זכריה וסבר אשר יתנדב וחבר צרה וכן רבי עמוס בן סעדיה אשר יתנדב ותמנורה לבית הכנסת וכן רבי דגה בן סיוהן תמיד מתנדב
יואל בן אורי, יואל
בן אורי,
יוסף בן אברהם ושרה בן
ישעיה בן בנימין, ישעיה בן שילה וישי, שילה וישי בן אהז, זבוק בת אל בת ראובן, זבוק בת אמלכון ילד לבוא לבחם לבוא עם הכל המיוחד כזו ולנאי מנהים שר בורה אז זה נמד אני